ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף עין זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 13 שורות מראש העמוד. המשנה, איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה. רבי אליעזר אומר, ייתן למעלה, כמובן חטאת נאכל על ידי הכהנים, עולה כולו נשרף, מקטרים את הכל. אז מה עושים עם התערובת? אז רבי אליעזר אומר שייתן על המזבח והכל עולה באש, אבל הרי יש איסור להקטיר איברי חטאת אחרי שהפטירו את האמורים. יש כלל שלמדנו אותו בשיעור הקודם, כל שממנו לאישים, אישים לשון אש, לשון רבים, כל שניתן כבר לאש, כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטיר, אסור להקטיר את השיריים או הבשר. אז איך עושים? אז רבי אליעזר אומר, ייתן למעלה ורואה אני את בשר החטאת מלמעלה כאילו הן עצים. וזה הסברנו בשיעור הקודם, שכל האיסור של כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו, זה רק אם הכוונה שלך בהקטרה אותם שיריים, אותה בשר, ולשם ריח ניחוח, לעשות נחת רוח לשם, לשם הקרבת קורבן. אבל אם אתה מקטיר את הדברים האלו, את השיריים של מנחה או הבשר של, של קורבן, לשם חומר בעירה, לשם עיצים, אז זה לא אסור, הפסוק לא אסרה את זה. והחכמים אומרים תעובר צורתן, הביטוי הזה תעובר צורתן זה תשאיר אותם עד שיעברו הזמן המותר באכילתם, עד שהם יהיו נותר, ויצאו לבית השריפה, לא על המזבח, יצאו לבית השריפה. וזה בגלל שהחכמים אינם סוברים שיש אפשרות לראות את מה שאחרת אסור להקטיר כאילו הם עצים. ובית השריפה כמובן זה המקום ששורפים דברים שנפסלו, לא על המזבח. אנחנו נתקדם לתוך הגמרא. קודם כל הנושא שמופיע בשוליים, הסבר מחלוקת התנאים בעניין העלת איברי חטאת שנתערבו בשל עולה לשם עצים. בשוליים הנגדיים יש לנו פסוקים, אנחנו נתייחס לפסוקים האלו במשך הגמרא, אז כדאי להכיר אותם כבר מראש. ויקרא פרק ב' פסוקים י' א' ואחר כך י' ב'. פסוק י' א', כתבנו בשוליים, כל המנחה אשר תקריבו לשם לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לשם. פסוק י' ב', קורבן ראשית תקריבו אותם לשם, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. הגמרא, מי תיימה דרבי אליעזר? אמר קרא, שוב פעם, רבי אליעזר שמר שאותם איברי חטאת בסופו של דבר אפשר להקטיר אותם עם כוונתך לשם עיצים. מה כתוב בפסוק? ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. לריח ניחוח היא אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשם עיצים. כל מה שהסברנו מקודם, שכל שממנו לאישים הוא בבל תקטירו, הוא בבל תקטירו רק אם אתה עושה מה שכתוב בפסוק הבא, בפסוק י' ב', לשם ריח ניחוח. אבל אם אתה מעלה את הדברים האלו, הדברים שכבר הקטרת באש את ההקטרות העיקריות, אתה מקטיר כעת את השיריים או הבשר, זה אין בעיה אם אתה מקטיר אותם לשם עצים. ורבנן, שלא קיבלו את הגישה הזאת, מעט רחמנה אותם. המילה אותם הופיע בפסוק י' ב', שוב פעם כתוב שם קורבן ראשית תקריבו אותם. זה מיעוט. מה הכוונה? אותם הוא השעור ודבש שהוזכרו בפסוק י' א'. שעור ודבש, אותם הוא, דאי אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשם עצים. אבל מידי אחרינה, כולל איברי חטאת, כל דבר אחר, לא, אינה לשם עצים שייך לשום דבר אחר. אז האפשרות לעשות לשם עצים הוא מוגבל לשעור ודבש. שוב פעם, למרות שבדרך כלל אסור לעלות שעור ודבש על המזבח, שעור הוא בתחום החמץ, הדבש הוא כולל פירות, אסור לעלות אותם עם כוונתך לריח ניחוח, לעשות נחת רוח, מעשה קורבן מהם. אבל אם אתה מעלה אותם כחומר בעירה, אין איסור. אבל שאר הדברים שכבר הכתרת את ההכתרה העיקרית, כמו קומץ המנחה ונשאר שיריים או אימורים של קורבן ונשאר הבשר, ושום בנים אסור לעלות אותם על המזבח, אפילו אם כוונתך רק לעצים. זה מה שרבנן, זה שיטת הרבנן, והם לומדים את זה מהמילה אותם. ורב אליעזר, מה הוא דורש מזה? אותם הוא דאבי לך כבש כמזבח. לגבי שעור דבש, כבש נחשב כמזבח. אבל מידי אחינה לא. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, בשורות הרחבות למטה. ורב אליעזר, להכי כתיב אותם. למותי, יש גרסה אחרת לרבות, שור ודבש, ולמותי שיריים מעזרת אל המזבח לא יעלו. מהפסוק הזה, אל המזבח לא יעלו, דמרבינן מיני כבש כמזבח. נתן תורת כהנים, אין לי אלא מזבח. כבש מניין, תמוד לומר, אל המזבח. אז מהמילה אותם, רבי אליעזר לומד שלגבי הדברים האלו, שור ודבש, הכבש נחשב כמזבח. ואם יש איסור לעלות שור ודבש על המזבח, יהיה אסור לעלות אותם על הכבש. ורבנן ממשיך הגמרא, תרתי שמה מינה. רש"י כותב, ורבנן תרתי שמה מינה מינה, דמיעוטה דאותם, הכל מי דכתיב באי קרא קאי. וכי איכי דממעט שיריים מאיסורה דריבויה דכבש כמזבח, ממעט להונמי מהתרה דהלה לשם עצים, דנפקה מאי קרא. אז שיטת הרבנן לגבי שיריים, המילה אותם מלמדת שלא אומרים על שיריים שכבש כמזבח. האיסור להעלות על הכבש כאילו הוא מזבח, זה נוגע אך ורק לשעור דבש, אבל שיריים לא. וכן, ההתר להסתכל על הכתרת שיריים לשם עצים לא שייך, לא שייך. בזה אנחנו ממעטים את השיריים מההתר הזה להכתיר את השיריים או הבשר של קורבנות לשם עצים. זו שיטת הרבנן. חזרה לגמרא, מתניתין דלא כי הייתנה, דתניה. אנחנו נראה עכשיו מקור עם נושאים דומים למשנה ושיטה אחרת. אמר רבי יהודה, לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים על איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה שיקרבו. זה כבר שונה מהמשנה. במשנה רבי אלעזר והחכמים בדיוק חלקו על זה. לפי הברייתא, לפי רבי יהודה, הם לא חלקו, ואין בעיה, תקריבו אותם, תעלו אותם. ברובה ונרבה, אם הקורבן יתערב, יתבלבל עם רובה ונרבה, שלא יקריבו. אז זה גם אין מחלוקת. על מה נחלקו? על איברי עולה תמימה שנתערבו באיברי בעלת מום, שרבי לזר אומר יקרבו. מקריב את כולם, מה, אתה לא יכול להקריב בעל מום, ורואה אני למעלה כאילו אין עצים. או יש גרסה אחרת, ורואה אני את בשר בעלת מום למעלה כאילו אין עצים. וחכמים אומרים לא יקרבו. שואלת הגמרא, רבי אליעזר, מה ישנה רובע ונרבע דלא חזו? אז זה אמרנו שאם יש תערובת בין קורבן כשר ורובע או נרבע, לא מקריבים אותם. אז כמו שנרבע ונרבע הם לא ראויים, בעלת מום נמי לא חזי, ולמה בזה רבי אליעזר אומר יקריבו? הגמרא ממשיכה לעמוד ב', ונשים לב, יש פה משולשים גם מספור, ובשוליים כתבנו המשולש מתשובות לשאלה למה רבי אליעזר מחלק בין התערובות השונות, ואומר תערובות עם איברי בעלי מום יקריבו. הסבר, מחלוקת רבי אליעזר ורבנן בעניין תערובת עם איברי בעלי מום. אז עכשיו גישה ראשונה, אמר רב הונא בדוקין שבעין וליבא דרבי עקיבא דאמר אם עלו לא ירדו. הזכרנו תערובת איברי תמימים עם איברי בעל מום, ואפשר לפי רבי אליעזר אתה מקטיר את הכל, כי איזו מום דובר? מדובר בדוקין שבעין, נקליז איזה מום קטן, שהתופעה היא שהלבן, איזו פס לבן מהלבן שבעין נכנס לתוך השחור של העין של הבאימה. ורבי עקיבא סובר במום כזה, אמנם זה מום לכתחילה אתה לא יכול להביא באימה עם הבעיה הזאת של דוקין שבעין, אבל אם עלו לא ירדו. הגמרא שואלת אמר דאמר רבי עקיבא דאי עבד. סך הכל רבי עקיבא מתייחס למצב שכבר העלו אותם. המצב שלנו לא זה, יש כאן תערובת בעל מום, נגיד דוקן שבעין עם איברי תמימים, לכתחילה מי אמר מה להעלות את כולם לכתחילה? האם רבי עקיבא אמר כך? אמר רב אבא אחא במאי עסקינן כגון שעלו על גבי כבש. רש"י כותב שורה שנייה, כגון שעלו על הכבש, וכיוון לרבי עקיבא לא ירדו מן המזבח, הני מעלן לכתחילה מכבש למזבח. תקיימה לכמן, כשם שהמזבח מקדש, כך הכבש מקדש. אז במצב כזה, גם רבי עקיבא יסכים שתעלו אותם כבר, אם הגיעו לכבש כבר, אז תעלו אותם עד המזבח. שואת אומר, איהכים, אם על זה מדובר, אפילו בעיניו, שלא נתערבו בתמימים. אלא, תימי דרבי אליעזר, שתערובת איברי מום, אפשר להקריב אותם, מי עת רחמנה הפסוק, הוא מגיע למסקנתו מכוח גזרת הכתוב. כתוב, מום במ. מום במ הוא דלא ירצו, כלומר כשהם בפני עצמם בעין הידי תערובת ירצו, אפשר להקריב אותם במצב של תערובת. ורבנן הם לא הסכימו לכך. רבנן לפי במשנה שלנו עם איברי אם היה תערובת תיקון טעות, לא, לא במשנה שלנו, אלא בברייתא ראינו שאיברי תמימים שנתערבו באיברי בעלי מום, חכמים המום לא יקרבו. ולמה? אז הם רבנן, הגמר מסבירה, מום בם הוא דלא ירצו. מה שהתורה כותבת, מום בם לא ירצו, זה בזמן שהמום נמצא בבהמה. העבר מומם ירצו. אם הבהמה נתרפאה מהמום, אז הבהמה כשרה כקורבן. ורבי לזר, מה הוא לומד, איך הוא מגיע, איך הוא יודע זה שאם עבר מום, זה שהיה מום בהמה לא פוסל אותו לצמיתות, אם הוא עבר הוא כשר. מבם בהם, כתוב בפסוק, וכאן השיטה מקובצת באות ד', מום בם בהם כתיב, דכתיב כי משחתם בהם מום בם, כלומר והווה תרי מיעוטי. אז זה מה שהגמרא כאן אומרת מאוד בקיצור, רבי אליעזר לומד את הדין של מום אחרי שהוא עבר הבהמה הכשרה מבם בהם, כמו שקמרנו שני מיעוטי. ורבנן בם בהם לא דרשי, רבנן לא דורשים את המיעוט הנוסף. אי הכי, אם מקריבים תערובת איברי מום משום גזירת הכתוב, אמרנו שמתי לא מקריבים, כשמום בם, כשהם בפני עצמם, אבל על ידי תערובת אפשר להקריב אותם. הגמרא שואלת, רואה, ראינו ב, ראינו, רואה כאילו הם עצים. כך היינו שלוש שורות מסוף עמוד א'. למה צריכים לראות אותם כאילו הם עצים כדי להצדיק העלתם? הרחמנה אכשרי, התורה מתירה בגזרת הכתוב. הגמרא עונה, לדבריהם, לדבריהם כמר להו. מה שרבי אליעזר אמר בברייתא, רואה אותם כאילו הם עצים, זה לא משקף את שיטת עצמו, זה לשיטת הרבנן. לדידי רחמנה אכשרי, לי רבי אליעזר התורה התירה העלת איברי בעלי מום אם הם בתערובת איברים תמימים. לדידכו עודו למיד, בשר בעלת מום כעצים דמי, מידי דהווי הבשר חטאת, שאתם הודיתם לי בברייתא. ראינו שבברייתא לא, לא נחלקו בזה חכמים על איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה שיקרבו. איך התרתם הקרבת איברי חטאת? הרי זה דבר שצריכים לאכול אותו, כי אתם מסתכלים על זה כעצים. אז כמו ששם אתה הסתכלת על זה כעצים והודיתם לי, אז תודו לי גם כן על איברי בעל מום. ורבנן, למה הם עושים את ההבחנה והחלוקה הזאת, שבתערובת איברי חטאת עם איברי עולה אפשר להעלות את הכל, אבל איברי עולה תמימה עם איברי בעלי מום לא? ורבנן, אחה מאיסי, תערובת בעלי מום, איברי בעלי מום, זה מאוס, אין לעלות כזה דבר, מאוס כלפי גבוה. חתם, חטאת לא מאיסי, לכן אין בעיה אם מדובר בתערובת לעלות את איברי חטאת עם איברי עולה. המשנה, לפני שנתקדם לתוך המשנה, רק נציין שאחרי המשנה נתייחס לנושא שהוספנו בשוליים. איברין באיברין בעלי מומין, אנחנו מדברים על איברים של הרבה עולות עם תערובת איברים עם איברי בלמום, עולה בלמום. רב אליעזר אומר, אם קרב, אם קרב ראש אחד מהן, יקבו כל הראשים. קריים של אחד מהם, יקבו כל הקריים. ההיגיון פה אומר, שאם יקריבו ראש או רגל של אחד מהם, אומרים, זה מה שהיה שייך לבלמום, זה הראש של הבלמום. אז שאר נשים אינם של הבלמום. וכן, הקריים יקריבו קריים של אחד מהם, אז טונים שאלו הם היו קריים של הבלמום. אז כל השאר קשרים להלאה. והחכמים אומרים, אפילו קרבו כולם חוץ מאחד מהם, יצא לבית השריפה. לפי חכמים אין, מה, אין על מה לתלות, לא תולים שום דבר. חוששים על כל אחד כאיברי בלמום. עכשיו אמרנו להסתכל בשוליים בנושא. רבי אלעזר הוא אמורה, מסביר שיטת התנא רבי אליעזר במשנה, ובמקרה של תערובת איברי עולה תמימים עם בלמום, אם קרב אחד מהם אפשר להמשיך להקריב, היינו בתנאי שהוא מקריב שניים שניים של הנשארים. הגמרא, אמר רבי אלעזר, לא הכשיר רבי אליעזר התנא אלא שניים שניים, אבל אחד אחד לא. רש"י, אלא שניים שניים, זוג זוג יקריבים, דאיקה למימר מיגו דהי, שניים, אין שני בהמות בעלי מום, יש היה רק אחד ואיבריו התערבבו. אז אם אתה מקריב שני ראשים בבת אחת, אז דיקה למימה מיגו דאי לאו דאיסורהו, אחד מהם ודאי אתר, היינמי לאו איסורהו ואיסורה אז אולי באוד קרב קודם שנמלך, אבל אחד אחד אלקה מיגו לא. אז אם אתה מקריב שניים שניים, אתה יכול להגיד שכמו שאחד מהם ודאי היתר, אז השני גם כן היתר. אז איפה האיסור? האיסור זה שהקריבו בהתחלה. אותו ראשון שהקריבו, אז הוא, אני יכול להגיד עכשיו, הוא היה בלמום. אבל אם אתה בהמשך מלא רק אחד אחד, אז אין לך את ה... אין לך את האפשרות להגיד מיגו, מיגו ש, שמה, כי אתה מעלה עכשיו יחיד, איברים יחידים. אז צריכים, בוא נגיד, שני דברים כדי להגיע להתר בעניין העלת איברי בלמום שנמצאו בתערובת. אחד, שכבר הקרבת ראש אחד, ובנוסף בזמן העלאת השאר האיברים או שאר הראשים נגיד, אתה מלא שניים שניים. מטיב רבי יעקב לרבי יומיה, והחכמים אומרים אפילו קרבו כולן חוץ מאחד מהן יצא לבית השריפה. עכשיו החכמים במשנה הם מהווים תגובה לרבי אליעזר. אז מה החכמים בעצם אומרים? שאם נשאר רק אחד, אותו אחד אתה לא יכול לעלות. אז מה רבי אליעזר אומר? הוא אומר שאם נשאר אותו אחד אתה כן יכול לעלות. אז מה קרה עם השניים שניים? אמר לו רבי ירמיה, רבי ירמיה עונה לרבי יעקב, הוא אומר בר תחליפה אסבירה לך, מבר תחליפה נקבל את ההסבר. מי אחד, מה שכתוב במשנה וחכמים אומרים אפילו קרבו כולם חוץ מאחד, זוג אחד זה שני ראשים, אפילו אם קרבו כולם חוץ משני ראשים אותם שני ראשים יצאו לבית השפה. ואז רבי אליעזר אומר שאתה יכול להקריב בגלל שנשאר שניים מיגו שאחד מהם ודאי היתר, השני גם כן היתר. המשנה, אנחנו משתמשים במשנה בפס כפול, ובצד בשוליים כתבנו מקרים שונים של תערובת דם עם דברים אחרים, האם עדיין חייב בזריקה. כמובן דם של קורבנות ש מיועדים לזריקה על גבי מזבח, אבל הוא נמצא כעת בתערובת. המשנה, דם שנתערב במים, אם יש בו מרעית דם, כשר, כוונה כשר לזריקה, לזריקת הדם. חלילה וחס לחשוב כשר לאכילה, כי יש הרי איסור חמור באכילת דם. נתערב ביין. עכשיו, יין הוא אדום, אז אנחנו לא יכולים להגיד, בואו נבדוק את המראה שלהם. אז מה עושים? רואים אותו, את, לבינתיים, נגיד, שמסתכלים על היין, כאילו הוא מים, ובכמות מים, כמו הכמות היין הנוכחי, האם הדם עצמו היה ניכר. רש"י כותב, רואים אותו יין. בגרסה שלנו במשנה אין המילה יין. אז רש"י מוסיף, רואים אותו יין כאילו הוא מים, ועומדים ועושים עומד, אם היה דם, כלומר אם היין היה, אם היה דם שנתערב כאן ניכר במים הללו, כלומר אם היין הזה בכמות כזה של מים, הדם שנתערב האם היו ניכר, אז אם כן, כשר לזריקה. המשנה ממשיכה. נתערב הדם של הקורבן בדם בהמה, דם בהמה חולין, או בדם החיה. חיה אינה קורבן. אז איך בוחנים? האם ניתן להמשיך לזרוק את הדם על המזבח? רואים אותו. מסתכלים על הדם של חולין כאילו הוא מים, ואז עושים אותו עומד כמו שהזכרנו מקודם, בכמות כזאת של מים, האם הדם הקורבן היה עדיין ניכר. אנחנו ממשיכים לדף ע"ח. רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם. אז לפי רבי יהודה אין צורך לעשות כל מיני מדידות או הבחנות או עומדים, פשוט אין דם מבטל, אפילו אם יש הרבה דם של דם חולין או הרבה דם חיה, הרבה יותר מהדם הקורבן, וכמות כזאת של מים היה מבטל לגמרי את הדם הקורבן, זה לא קורה לפי רבי יהודה. אין דם מבטל דם. נתערב, כוונה דם של הקורבן בדם פסולים, ישפך לאמה. ורש"י אומר כאן, דם פסולים שורה ראשונה כגון ברובע ונרבע או בנשחת חוץ לזמנו, כלומר שחטו את הקורבן הזה במחשבה לאכול את הבשר חוץ לזמנו או חוץ למקומו, ישפך לאמה. רש"י ממשיך, ואפילו הכשר רבה עליו, וכן בדם התמצית ישפך לאמה. ואף הביד שדם הנפש, שדם הנפש הוא הדם שיוצא בו נפשו של הבהמה הקורבן, הוא הדם שאמורים לזרוק על המזבח. ואפילו כן, אפילו אף הביד שדם הנפש הוא רב על דם התמצית, זה דם שאינו דם הנפש, הוא משום גזירה כדי מפורש בגמרא. זה שמתפטרים ממנו, אם אני אגיד המילה זורק, אז אתה חושב שזה קשור למזבח. לא, כאן זה לזרוק במובן, לזרוק החוצה. נחזור למשנה, אז עוד פעם נקרא, שאם דם הקורבן יתערב בדם פסולים, ישפך לאמה. בדם התמצית, ישפך לאמה. ובגלל זה מכשיר דם התמצית, שוב פעם, זה דם שאינו מהווה דם הנפש. זאת אומרת, אחרי שדם הנפש, הגמרא בכריתות מתארת איך לזהות דם הנפש, הדם שבו הנפש של הבהמה יוצאת, דם התמצית הוא הדם הלא דם הנפש. אז אם יש תערובת, לפי התנא קמא ישפך למה, ורבי אליעזר מכשיר. אם לא נמלח ונתן, אם הכהן שאמון על זריקת הדם הוא לא שאל אותנו מה הדין ביחס לתערובת, והוא בכל זאת הוא נתן את הדם, כשר, כוונה אפילו לתנא קמא. זאת אומרת ש מה שנקרא עיקר הדין מלמד שהדם הפסולים לא מבטל את דם הקורבן. ולכן אם לא התייעץ מה לעשות, בגלל הוא היה תערובת ולא התייעץ מה לעשות ובכל זאת נתן כשר. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו מה שאמרנו שאם יש מראית דם בתערובת דם עם המים, שאם יש מראית דם, אף אגב שהרוב מים הוא כשר, הכשרות הזאת מוגבלת, מוגבל, לא שנו אלא שנפלו מים לתוך דם. כאילו הכיוונים הם חשובים, שאם המים נפלו לתוך הדם, הדם שומר על הנקרא הנוכחות שלו כל זמן שהוא ניכר. אבל נפל דם לתוך מים, ראשון ראשון בטל. כל טיפה דם שנופלת לתוך המים הוא בטל, הוא כבר אינו. ובמילים אחרות, אם הכיוון הוא דם לתוך המים, העניין של נראות, ניכר, לא משחק פה. רש"י כותב, לא שנו דם, יש בו מראי דם כשר ואף אגב דרו במים, אלא כשנפלו מים לתוך דם. אבל כפי שאמרנו, ההפך, ראשון ראשון בטל, כל טיפה של דם שנופלת לתוך המים בטל ואינו נחשב כקיים, אז אין מה לזרוק על המזבח. אמר רב פאפה, ולעניין כיסוי אינו כן. המקרה האחרון שהזכרנו בעניין זריקת הדם שנפל דם לתוך מים, לגבי דין כיסוי דם, כיסוי דם כידוע, אם שוחטים עוף או חיה, יש מצווה לחסות את הדם. בעניין כיסוי דם אנחנו לא אומרים שהראשון ראשון בטל ולא קיים. ובמילים אחרות, נכון, אם טיפה ראשונה של דם נפל לתוך מים והוא לא ניכר, אבל באה טיפה השנייה ונופלת לתוך המים, ובצירוף אותו טיפה ראשונה שנפל הדם כן ניכר, אז התערובת הזאת, אם זה דם ציפור או דם חיה שתערבב במים, יש מצוות כיסוי, למרות שבהתחלה בטיפה הראשונה לא היה מצוות כיסוי, לא היה ניכר. רש"י כותב, עניין כיסוי דתנן בעינם, כי אגב נא בעניין כיסוי דם יש מקור דומה, נתערב במים, אם יש בו מראית דם חייב לחסות בכיסוי הדם. אינו כן, רש"י ממשיך, אפילו נתן דם לתוך מים, אם יש בו מראית דם חייב לחסות, ולא אמרינן כמה באתי לי. והגמרא מסיימת עם הסבר, אין, למה? לפי שאין דיחוי במצוות. ועל זה רש"י מסביר שאין דיחוי במצוות, דאב רבי שנדחה טיפה ראשונה שנפל לתוך המים ולא היה מראיתה ניכר, אפילו אחי כי הדר נפל טיפה שנייה חוזרת ראשונה ונעורה להצטרף עמה, וכי נפל עד שהפכו מים למראית דם חוזר ונראה לכיסוי, ולא אמרינן הועיל ונדחה, נדחה ידחה, זה לא שייך דיחוי אלא בדבר קדושה, כמו דבר קדושה כמו קורבן. יש אחד מהדוגמאות שרואים בגמרות, אדם הפריש קורבן והמיר דתו, נהיה מומר לא יכול להביא קורבן, אז במצב הזה הקורבן נדחה, אחר כך הוא חוזר בתשובה, זה כל הכבוד, זה טוב ויפה, אבל הקורבן כבר נדחה, וזה הכוונה, לא אמרין על דיחוי באופן נגיד מוחלט אלא בדבר קדושה כמו שאמרנו. עד כאן שיעורנו להיום.